אתה יודע, לפני זה 1,100 שנים, הסינים המציאו את אבק השריפה, והם פיתחו טילים וזיקוקים וכל מיני דברים כאלה. אפשר להגיד אולי שזאת הייתה הוורסיה הראשונה של טילים, ומכיוון שלנו יש חוש הומור חנוני קצת, כמו של מהנדסי טילים אולי, אז אני אומר, בוא נקרא לה הוורסיה הראשונה, אז תהיה V1. בדיחה. לקח עוד איזה 1,000 שנים עד שפותחו הטילים, כמו שאנחנו מכירים אותם היום, מיכלי מתכת כאלה גדולים עם דלק נוזלי ודלק מוצק, או דלק מוצק, ואם נמשיך עם ההומור של מהנדסי טילים, אז בוא נקרא לוורסיה השנייה הזאת של הטילים החדשים יותר, V2. והמבין יבין, אולי נסביר עוד מעט. אז תגיד איתי, איך התחיל בכלל הפיתוח של טילים במאה האחרונה? יש לי הרגשה ש... א', שתוך כדי ההסבר אנחנו נגלה את ההומור של ה-V1 ו-V2 שלי, הומור מתוחכם ממש. אבל אתה יודע מה, לפני שאתה מתחיל בהסבר שלך, אולי בוא נספר שנייה מי אתה שידעו. אז לכבוד לי להריח פה את איתי נבו. אתה העורך הראשי של אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי במכון ויצמן. אתה גם כותב ומרצה על ענייני חלל. והיית בעברך הכתב המדעי של כל ישראל. ובל נשכח, אתה גם האבא של חידוני הטריוויה המדעית, שטיפת מוח.
כן, זה הבייבי האחרון.
אהלן וסהלן, מה שקורה?
אהלן, כיף להיות פה.
בוא נצלול קצת לתוך הדבר הזה. איך התחיל הפיתוח של הטילים בעידן המודרני?
כן, כמו שאמרת, באמת, הסינים היו כנראה הראשונים שממש לקחו צינורות עם אבק שריפה והשתמשו בהם כאיזשהו, בהתחלה, שעשוע, אחר כך ככלי נשק. אם אנחנו קופצים הרבה שנים קדימה, כבר במאה ה-19 היו ניסיונות יותר מסודרים להשתמש ברקטות וטילים ככלי נשק. כל פעם זה ניגף בגלל ההמצאה היותר מתוחכמת של אז, התותחים שהיו יותר מדויקים, יותר יעילים, יותר קלים לשליטה ולתפעול. אבל איפשהו ממש בשלהי המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, מתחילים לצוץ רעיונות של שימוש ברקטות וטילים, לא רק כנשק, אלא גם כאיזשהו אמצעי תחבורה. אנשים מתחילים לחשוב על להגיע באמצעותם לחלל, ובעיקר מובילים את המחשבות האלה שלושה אנשים שאפשר להגיד שהם מחלוצי הטילאות המודרנית. הראשון זה קונסטנטין ציולקובסקי מרוסיה, שעושה כמה פריצות דרך באמת מדהימות ומציג רעיונות מוקדמים מאוד ביחס לתקופה שלו. וקצת אחריו ובמקביל אליו מצטרפים הרמן אוברט בגרמניה ורוברט גודארד בארצות הברית. בעיקר גודארד נחשב למין הוזה כזה שאף אחד לא לקח ברצינות את הרעיונות שלו, אבל הוא ממש היה חלוץ הטילאות, בעיקר טילים של דלק נוזלי. והם עושים כל אחד בנפרד את הניסויים שלהם והבדיקות שלהם, ומתחילים להריץ את הרעיון הזה של שימוש ברקטות ובטילים. אחר כך נכנסות לתמונה עוד שתי דמויות שהן המוקד שלנו היום, ואולי נתחיל עם הראשון, סרגיי פבלוביץ' קורוליוב. זה איש שנולד באוקראינה בשנת 1907. היה לו סיפור חיים מאוד מעניין, הוא נולד למשפחה די ענייה, וגם כשהוא היה ילד הורים שלו התגרשו, וכשהוא היה בן 10 פורץ את המהפכה ברוסיה, וסובל מההשלכות הכלכליות שלה, וחי במשפחה שקשת יום. הוא היה בחור מאוד מוכשר, היו לו ציונים מעולים במתמטיקה, אבל עם כל ההצלחה שלו בלימודים, תקופה הכלכלית קשה, והילד נשלח ללמוד נגרות כדי שהוא יוכל לעזור לפרנס את המשפחה שלו, והוא לומד במין בית ספר מקצועי כזה, אבל חוץ ממתמטיקה יש לו עוד תחביב שהוא מאוד מתעניין בו, וזה תעופה. וכפרויקט גמר בלימודי הנגרות שלו, הוא בונה דאון, לא שהוא ראה אי פעם, אני חושב, דאון קודם, הוא פשוט לומד מספרים, ובונה לעצמו איזשהו דאון, ואחר כך הוא מתקדם בלימודי דאייה, ובהמשך גם עושה לפחות חלק מהשיעורים ברישיון טייס על מטוסים ממונעים, ומגיע בסופו של דבר לבית ספר הנדסי גבוה במוסקבה, ונהיה מהנדס, ועובד במכון מכון רוסי לפיתוח תעופתי, ושם הוא מתחיל גם להיכנס לכל העניין הזה של מנועים רקטיים, בעיקר בהקשר של מטוסים. זאת אומרת, לבנות מטוס שממריא רגיל, ואז מפעיל מנוע רקטי, ויכול לטוס הרבה יותר מהר והרבה יותר רחוק.
ואנחנו מדברים פה אי שם על שלהי 1900, שנות ה-30 של המאה הקודמת, כן?
כן, בערך בסוף שנות ה-20, תחילת שנות ה-30, קורליוב עובד במכון הזה, וב-1933 המכון מולאם והופך למכון צבאי של ברית המועצות אז כבר, ומתחיל לעסוק בפיתוח מטוסים, ובמקביל הוא מנסה כמה שהוא יכול להתעסק בעניין של פיתוח טילים. עכשיו נקפוץ רגע קצת מערבה משם. באותה תקופה גדל בגרמניה בחור צעיר ומבריק בשם
ורנר פון בראון.
כמובן. הוא צעיר בחמש שנים קורוליוב, הוא נולד ב-1912, בניגוד לקורוליוב הוא נולד למשפחה מאוד עמידה, שהפון בפון בראון מעיד על אצולה, אבא שלו היה דיפלומט בכיר, וכסף לא היה חסר, וההורים שלו מפנקים אותו וקונים לו ציוד מדעי, והוא מאוד מתעניין במדע בתור ילד, בעיקר באסטרונומיה, והוא כל הזמן חושב לא רק על הירח והכוכבים, על איך לראות אותם יותר טוב ולהבין אותם, אלא גם איך לחקור אותם פיזית ולהגיע אליהם, והוא מצטרף לארגון שנקרא מועדון הטילאות הגרמני, ולומד גם מהרמן אוברט שהזכרנו קודם את מה שיודעים בתקופתו על טילים. ובגיל 20 בערך הבחור הזה הוא כבר יש לו דוקטורט בפיזיקה ותוכניות להקים מעבדה לחקר טילים, והכל נראה באמת שרק השמיים הם הגבול מבחינתו. אבל שוב אנחנו נעצרים ב-1933 כשהנאצים עולים לשלטון בגרמניה, וורנר פון בראון נאלץ לעזוב את עיסוקיו האזרחיים ולהתגייס לאס-אס. הוא מקבל דרגת קצונה באס-אס ולמעשה נהיה מהנדס הטילים הראשי של גרמניה הנאצית, של הרייך השלישי.
אז יש לנו בעצם במלחמת העולם השנייה שני כוחות כאן שגדלים, אפשר להגיד ממריאים, ביחד, בשתי מעצמות, בגרמניה וברוסיה, שני אנשים שהם מומחים לנושא הזה של טילאות.
נכון, אבל הגורל שלהם מאוד מאוד שונה במהלך המלחמה עצמה. כמו שאמרנו, פון בראון מפתח את הטילים של גרמניה הנאצית כנשק, ותכף נחזור אליו. לעומת זאת, קורוליוב, הגורל הרבה פחות מחייך אליו. ב-1938 מתחיל סטלין במה שנקרא הטיהורים הגדולים. אנשים שנחשדים באיזשהו צל צילו של חוסר נאמנות, נזרקים לכלא או למחנות מעצר, במקרה הטוב, במקרה הפחות טוב, מסיימים את חייהם מיד. אפשר להתווכח מה יותר טוב, מה פחות טוב, כי התנאים במחנות האלה לא היו הרבה יותר טובים ממוות לפעמים.
זה הגולגים האלה שהיה.
נכון מאוד. קורוליוב, מישהו מהמכון שלו, הוא קורוליוב כבר בכיר למדי במכון לפיתוח טילים, מישהו שכנראה רוצה את התפקיד שלו, מלשין עליו שהוא מעכב בכוונה את העבודה, משהו כזה, אין הרבה חקירה, משפט, הכל די מבוים ומפוברק, וקורליוב מוצא את עצמו בגולאג, במחנה עבודה, במקום נוראי שנקרא קולימה, בקצה סיביר, מכרות זהב שיש שם, אסירים עובדים שם בתנאים איומים, מתים כל יום מרעב, ממחלות, מעבודה, מקור, באמת לא מקום סימפטי להיות בו. הוא כותב מכתבים לכל מי שאפשר, וזה לא כל כך עוזר לו. מה שמציל אותו בסופו של דבר זה שמשטר סטלין מבין את הנזק העצום שהטיורים הגדולים עשו להם, כי הם בעצם סילקו מפקדי צבא ומנהלי מפעלים ומהנדסים בכירים מהשירות הציבורי, כל הבעלי התפקידים הבכירים של המשק הסובייטי, פחות או יותר הושלחו לבתי הכלא, והגיע, הם יודעים שמלחמה מרחפת באופק וצריך לעשות משהו, אז הם מתחילים לעשות בקרת נזקים, וגם קורוליוב מועמד למשפט חוזר. הוא לא מזוכה, אבל הוא מועבר לכלא אחר, כלא שנקרא שרשקה, זה בתי כלא בעצם לאסירים בעלי מקצוע מסוים, והוא מועבר לשרשקה מסוימת ליד מוסקבה, שעוסקת בפיתוח מטוסים צבאיים. יושב שם עם אסיר בשם טופולוב, שהוא גם מוכר לחובבי התעופה,
תן לי לחשוב.
כן, למי שלא מכיר.
יותר בתעופה מאשר בטילים, אבל כן.
כן, לא, גם בתעופה. ולמעשה הם מפתחים מטוס טופולוב 2, שהופך להיות אחר כך עמוד השדרה של חיל האוויר הסובייטי במלחמה עם גרמניה הנאצית. הם עובדים על זה ביחד, ובזמן הפנוי המועט שיש לו, קורוליוב חוזר לענייני הטילים וקצת לפתח תוכניות, ובאמת בהמשך המלחמה הוא מועבר לאיזה שרשקה ספציפית שמתעסקת בפיתוח טילים, אבל במלחמה עצמה הוא לא עושה כמעט שום דבר, מחוץ לכלא, וב-1945, שוב, הוא לא מזוכה, אבל הוא בעצם משוחרר, סוג של שחרור על תנאי, ומקבל חזרה דרגה צבאית ומוצב בצבא האדום לעסוק בפיתוח טילים, כמעט לא מספיק לעשות כלום. בסיום המלחמה, התפקיד הראשון שהוא מקבל בעצם זה לנסוע לגרמניה, עכשיו גרמניה הכבושה, ולחקור את הטילים שהשאיר שם ורנר פון בראון. ועכשיו נחזור לפון בראון ומה הוא עשה במלחמה. אז הוא באמת נקרא להיות מהנדס הטילים הראשי של הרייך השלישי ומפתח טילים. הטיל שהוא הזכרת קודם ברמז, ה-V2, V מהמילה Vengeance, נקמה, בעצם נשק מתקדם, זה למעשה הטיל הבליסטי הראשון, כלומר, זה טיל שמסוגל לשאת ראש נפץ של בערך 500 קילו, למרחק של משהו כמו 300 קילומטר, אבל בקשת הזאת שהוא עושה את המרחק הזה, הוא גם עובר את קו 100 קילומטר, כלומר, טכנית הוא יוצא לחלל וחוזר לאטמוספירה.
זה בעצם הטילים שאיתם גרמניה הנאצית הפגיזה את אנגליה.
במלחמה. נכון. למעשה, הטילים האלה נכנסו לשימוש ממש לקראת סוף המלחמה. רק בשלב מאוחר יחסית, היטלר החליט שזה יהיה הנשק, שגרמניה כבר הייתה במצב די קשה, היטלר החליט שזה יהיה הנשק שיהפוך את התמונה ויאפשר לגרמניה לנצח בכל זאת, ונתן דחיפה רצינית לפיתוח של זה. בסך הכל, גרמניה הספיקה לשגר כמה אלפי טילים מ-1944 ו... עד סיום המלחמה, חלקם לכיוון לונדון, חלקם לבלגיה, שכבר הייתה בידי בעלות הברית. זה היה נשק מאוד מאוד לא מדויק, אבל בכל זאת נשק קטלני. משהו כמו 7,000 איש נהרגו מהטילים האלה, זה כמובן אסון בקנה מידה הומניטרי, שאתה מסתכל הרבה יותר ממה שנהרגו מירי טילים אל ישראל בכל קיומה.
אבל כלום יחסית למה שקרה במלחמה.
במספרים של מלחמת העולם השנייה, זה באמת מספרים קטנים יחסית. למעשה, בערך פי 3 בני אדם מתו בייצור של הטילים האלה. מדובר בעובדי כפייה שעבדו במחנה במרכז גרמניה, שהיה תת-קרקעי, כי הבעלי הברית הפציצו אותם כל הזמן כמובן. משהו כמו מעריכים ש20,000 אסירים מתו בתנאי ייצור האיומים, הם עבדו במקומות לא מעוברים, עם חומרים מסוכנים, וכמובן שהנאצים המשיכו להקות ולהתעלל באסירים כל הזמן, ולהרעיב ולפגוע באסירים שהיו שניסו לחבל בייצור של הטילים האלה. והיו נגד פון בראון אחר כך הרבה טענות שהוא היה בהחלט מודע לזה שהמפעל שלו מעסיק את אותם עובדי כפייה, אולי עוד ניגע בזה בהמשך. בכל מקרה, אם לחזור לטיל עצמו, הטיל הוא באמת פיתוח יוצא דופן, שמשנה את פני כל עולם הטילאות, וגם חקר החלל שבא בעקבותיו.
זה היה בעצם קפיצת מדרגה לעומת הטילים שנבנו על ידי הדור הקודם לפון בראון, נכון?
לגמרי. זה היה פעם ראשונה בעצם שהיה טיל אמיתי, שמסוגל לפגוע במטרה מרוחקת, גם אם בדיוק נמוך, ולשאת מטען כבד, ואפשר לכוון אותו בצורה סבירה. היו להם כמובן גם הרבה ניסויים ותקלות בדרך ותאונות, אבל בסופו של דבר היה להם טיל עובד, אפקטיבי ומאוד מאוד מתקדם לזמנו. זהו, בכל מקרה המלחמה מסתיימת, האמריקאים והבריטים מתקדמים לגרמניה ממערב, הרוסים מגיעים ממזרח, ופון בראון מבין בדיוק באיזה צד הוא רוצה להיות כשתסתיים המלחמה.
איפה הוא רוצה להיות, ליפול בשבי בעצם?
כן, הוא יודע שיחלקו את גרמניה, זה כבר ברור לכולם. ה-SS אגב מאוד מכביד את ידו ומנסה למנוע מכל אנשי הטילים לברוח ולהסגיר את עצמם עד סוף המלחמה, אבל פון בראון בשילוב של הרבה תושייה ומזל עושה כל מה שהוא יכול כדי לברוח מערבה, ובסופו של דבר מסגיר את עצמו לצבא האמריקאי, והוא לא מסגיר את עצמו לבד, הוא מסגיר את עצמו עם עוד משהו כמו 100 מהנדסים וטכנאים שעובדים איתו, עם טילים שלא שוגרו, עם חלקי טילים, עם תוכניות, עם קרונות רכבת שלמים של ציוד מהפרויקט שלו.
כדי שיהיה שווה להם לקחת אותו בעצם.
כן, הם גם חיפשו אותו כמובן, ברגע שהוא הסגיר את עצמו לאיזה סמל, הוא מיד קרא לאיזה קצין מודיעין, מהר מאוד הם הבינו איזה אוצר נפל להם לידיים. ולמעשה האמריקאים מבריחים אותו לארצות הברית במבצע חשאי, שאפילו לא קיבל אישור מהנשיא בהתחלה, כי מדובר באנשים שאמורים לעמוד לדין על פשעי מלחמה. אבל החליטו שם לעגל פינות בגלל שהם מאוד רצו את הטכנולוגיה הזאת. הם ידעו היטב שהדבר הבא עומד להיות מלחמה עם ברית המועצות, או לפחות איזושהי מתיחות צבאית עם ברית המועצות.
ופצצה גדולה כבר הייתה להם.
נכון.
כבר נוסתה פעמיים.
ידעו שנשק גרעיני הולך להיות הדבר הבא, וטילים הם הדרך להפיץ את הנשק הגרעיני הזה, להביא אותו ליעדו. בכל מקרה, פון בראון ואנשיו מוברחים למתקן צבאי בניו מקסיקו, ושם הם בונים מחדש את ה-V2 שלהם, מלמדים את האמריקאים בעצם לבנות אותו ולהשתמש בו, ואחר כך לשכלל אותו. בהתחלה הם מוחזקים כסוג של שבויי מלחמה, ואחר כך לאט לאט משפרים את התנאים שלהם, מאפשרים להם להביא את המשפחות מגרמניה. בסופו של דבר, באיזה תהליך זוחל והדרגתי, הם מתאזרחים בארצות הברית, ופון בראון ממשיך לעבוד בצבא האמריקאי כמנהל בעצם מפעל הטילים של הצבא או שירות הטילים של הצבא.
ומה קורה, מה קורה בצד השני בעצם עכשיו ברוסיה?
בצד השני ברוסיה גם הבינו את אותם דברים שהאמריקאים הבינו, שטילים זה נשק העתיד, שגם הוא, גם הם שקדו על פיתוח נשק גרעיני ועל גניבת סודות גרעין מארצות הברית, וקורליוב בעצם מקבל את התפקיד של מהנדס הטילים הבכיר בחזרה, ומתחיל לפתח את העניין הזה. גם הוא מביא איתו מגרמניה מהנדסים שעבדו עם פון בראון, ולא הצליחו או לא רצו להגיע לארצות הברית, וציוד שהם מצאו שם, וגם הוא בעצם בונה מחדש את ה-V2, ומתחיל על בסיסו להתקדם ולהשתכלל, והם עושים עבודה מדהימה, הרוסים. כך שבשנות ה-50 יש להם כבר טיל שנקרא R7 או סמיורקה, השביעי ברוסית, שזה כבר טיל בליסטי עם טווח של כמה אלפי קילומטרים ויכולת לשאת מטען של כמה טונות, כמה אלפי קילוגרמים, וזה באמת פאר התעשייה הסובייטית.
קפיצת מדרגה נוספת עכשיו.
כן, ממש כך. ובאיזשהו שלב קורליוב, שמנהל את הפרויקט הזה, ניגש לאנשים בקרמלין, בהנהגה הסובייטית, ואומר להם, בנשק הזה, בטיל הזה, אפשר להשתמש לא רק למטרות צבאיות, כדי להפיל פצצות אטום על ארצות הברית, אלא אפשר גם להשתמש בו, כדי לשים לוויין בחלל. כלומר, לקחת איזשהו עצם מעשה ידי אדם, ולתת לו מספיק גובה ומספיק מהירות, כדי שהוא ייכנס למסלול סביב כדור הארץ, ויעבוד שם. והקרמלין כמובן, אומר לו,
נייט.
נייט. מה פתאום, מה אנחנו צריכים את השטות הזאת?
אתה יודע, זה מאוד מזכיר לי את מה שקרה בישראל. גם בישראל היו אנשים שאמרו בשנות ה-70, אנחנו צריכים יכולת לשלוח לוויינים, לקבלת כמובן מודיעין, או אולי אפילו לפני שנות ה-70, אני לא יודע. והיו אנשים, כולל, אם אני זוכר נכון כשקראתי, כולל באמן, בצהל, שאמרו, אין לנו צורך בכזה דבר, אנחנו לא צריכים מודיעין מהחלל. מדהים שזה כאילו ההיסטוריה חוזרת על עצמה בכל מיני גלגולים.
כן, אתה יודע, אנשים ראו רחוק להגנתם של הסובייטים בשנות ה-50, אפשר להגיד שאף אחד עוד לא ידע מה זה לוויין.
נכון.
ומה היו היכולות שלו, אבל פון בראון היה, וקורליוב ופון בראון היו בהחלט אנשים שראו רחוק. ופחות או יותר אותו דבר קורה אצל ורנר פון בראון. הוא ממשיך את הקריירה שלו כמנהל מפעל הטילים של הצבא האמריקאי, אבל גם מתחיל לקדם בכל מקום שהוא יכול את הרעיון של שימוש בטילים לשיגור בני אדם לחלל, להצבת לוויינים. פון בראון עושה את זה קצת יותר בסטייל מקורליוב, כי גם הוא נמצא במדינה קצת יותר מערבית. אז הוא מתחיל לפרסם כתבות במגזין מאוד נחשב בשם קולייר, עם תוכניות ממש איך לשלוח בני אדם לחלל ולירח, ואפילו איך למאדים לשלוח עשרות חלליות, וממש להקים שם איזושהי תחנת מחקר.
הוא כתב גם ספר שלם על איך באמת להגיע למאדים.
נכון, דאס מרס פרויקט. פרויקט מאדים.
כן, שכלל את ממש הסברים טכנולוגיים של כמה חלליות יהיה צריך כדי להגיע לשם עם מספיק ציוד וכו' וכו'.
נכון, הספר הזה אגב, זה מצחיק, כי הוא כתב את הספר בעצם כמין רומן, סיפור הרפתקאות על משלחת למאדים וזה, ואנשים שקראו אותו אומרים שזה אחד הספרים הגרועים שהם קראו אי פעם, שהדיאלוגים מחורבנים והדמויות לא אמינות וזה, אבל בסוף הספר יש מפרט טכני של איך לעשות את זה, כמו שאתה אומר, כמה חלליות צריך, ויש לו תוכנית לאיזה בסיס בהוואי, וכמה לשגר משם, באיזה קצב, והגדלים, וכמות הדלק.
וזה די מדויק.
כן, וזה מסמך משנות ה-40, שעד היום מסתכלים עליו בהערצה. אחרי שהוא מפרסם גם את הספר, וגם את הכתבות האלה, הוא חובר למי שהופך להיות ידידו, אחד בשם וולט דיסני,
מוכר לי מאיפשהו.
כן, היום הוא מוכר בעיקר בזכות הסרטים המצוירים, אבל דיסני היה איש קולנוע בכלל וטלוויזיה, ולמעשה הם מפיקים יחד סדרת תוכניות שבהם פון בראון מקדם את הרעיון של טיסה לחלל, ומסביר לצופים האמריקאים במבטא גרמני ממש כבד, איך אנחנו יכולים לשגר אנשים לחלל, עם הדגמות של כל מיני חלקי טילים, דברים מקסימים, אפשר לראות או לשמוע דוגמה מזה.
Now here's a model I designed for a four-stage orbital rocket ship. Compared to the unmanned instrument rocket, it is quite large. But the overall size and weight of the rocket is mainly determined by the 11 tons weight of this top section. This weight dictates the amount of fuel and the numbers of motors needed to produce enough power to equalize the gravitational pull of the Earth. The payload in the top section will consist of 10 crew members plus equipment. Notice the wings, small rocket motor, and landing gears.
בכל מקרה, גם פון בראון מציע את ההצעה להציב לוויין בחלל באיזשהו שלב, וגם פון בראון מקבל את התשובה השלילית.
נייט? אמרו לו נייט גם כן?
אמרו לו פשוט נו. אבל פון בראון מגייס לצידו עוד ועוד מדענים ומפעיל לחץ על הממשל האמריקאי, ובסופו של דבר הנשיא אייזנהאואר סוג של נאתר לבקשה הזאת, והוא אומר למדענים, בסדר, אנחנו נשגר לוויין במסגרת אירוע שנקרא שנת הגיאופיזיקה הבינלאומית, שמתחילה באמצע 1957, ואז יהיה ברור שזה מוקדש למטרות מחקר ומדע, והרוסים לא יחשדו בנו שאנחנו מנסים להשתמש בלוויין איזשהו משהו צבאי נגדם. והאמריקאים מתחילים לעבוד על הלוויין הזה, והמודיעין הסובייטי שומע שהם מתחילים לעבוד על הלוויין הזה, ואז הם קוראים לקורוליו ואומרים לו, מה אמרת לנו אז עם לעשות לשגר לוויין? כך, תתחיל לעבוד על זה, נקדים את האמריקאים, נדפוק אותם. ואז קורוליו באמת לוקח את הסמיורקה, את ה-R7 שלו, הטיל המפואר, מחליף את ראש הקרב שלו שלב נוסף עם עוד מנוע שייתן לו את הדחף הדרוש, ושמים על זה לוויין קטן, ובהפתעה מוחלטת למערב, ב-4 באוקטובר 1957, ברית המועצות משגרת את
ספוטניק.
ספוטניק, שהופך להיות ספוטניק אחת אחר כך, הלוויין הראשון.
שכמובן פירוש המילה ספוטניק.
לוויין.
לוויין ברוסית, נכון.
כן. אגב, צריך להגיד שאז קראו לו הלוויין המלאכותי הראשון, כי למעשה כשדיברו על לוויין, דיברו על הירח, או על גופים ירחים של כוכבי לכת אחרים. פתאום זה הפך להיות לוויין מלאכותי, ואחר כך זה כבר קיבל את השם לוויין. בכל אופן, עידן החלל בעצם נפתח עם השיגור של הספוטניק הראשון.
שתפסת האמריקאים עם מכנסיים למטה לגמרי.
האמריקאים סוג של נתפסים עם המכנסיים למטה. היה להם כבר לוויין מוכן למעשה, אקספלורר אחת, אבל היו להם המון ויכוחים מי ישגר אותו. אמרנו שפון בראון עומד בראש זרוע הטילים של הצבא האמריקאי, אבל מי שמכיר את המיליטרי אמריקאי, את כוחות הצבא בכלל, אז יש להם את הצבא, את צבא היבשה, ששם היה פון בראון, יש להם את חיל האוויר ויש להם את הצי. לכל זרוע כזאת היה גוף משלו שעסק, גוף משלה שעסק בשיגור טילים.
היום דרך אגב יש גם את זרוע החלל.
נכון. והם התווכחו ביניהם מי ישגר את הלוויין האמריקאי הראשון. בסופו של דבר הקימו איזושהי ועדה. למרות שהלוויין של פון בראון היה, השיגור של פון בראון היה הרבה יותר מתקדם ולמעשה מוכן לשיגור תוך זמן קצר, בסופו של דבר בחרו בטיל ונגרד של הצי, ויכול להיות שהסיבה הייתה בעיקר סיבה פוליטית. זאת אומרת, הם לא רצו שהטכנולוגיה האמריקאית תהיה למעשה עם הצל של ה, או הקטם של הטכנולוגיה הנאצית שפון בראון הביא איתו, למרות שהוא הפך לאזרח אמריקאי, ולמרות שהמאמרים שלו והתוכניות שלו הפכו אותו ל-household name, כן, לשם שמוכר בכל מקום בארצות הברית, עדיין היה לו את הצל הזה. יש אגב שיר נפלא שטום לרר, הסטיריקן, כתב על זה, ושם הוא יורד על הרקע הנאצי, העבר הנאצי של פון בראון, שכנראה לא לגמרי עבר לו, לפחות לפי השיר. בכל אופן, אחרי ההצלחה הסובייטית, האמריקאים מאוד מזדרזים לשגר את הלוויין הראשון שלהם על טיל ונגארד, או יותר נכון לנסות לשגר את הלוויין הראשון שלהם. הם מזמינים את תקשורת מכל העולם, רק כדי לראות את הלוויין עולה בלהבות עם הטיל על כאן השיגור. היו להם כמה וכמה כישלונות ברצף, אגב, מה שהוליד בדיחה שהייתה מאוד פופולרית אז גם בארצות הברית וגם ברוסיה. איך ילדים אמריקאים לומדים לספור?
נו.
5, 4, 3, 2, 1, shit.
יפה.
כן.
אצלנו דרך אגב יש את המקבילה של יש לוויין ויש לוויים.
כן.
המבין יבין.
כן. זהו, בסופו של דבר, אחרי הכישלון המפואר של ונגארד, פון בראון והטיל שלו נקראו לדגל, ובאמת בינואר 58, זאת אומרת רק 3 חודשים אחרי השיגור של הלוויין הרוסי הראשון, היה גם לוויין אמריקאי ראשון בחלל, אבל הפער הזה כבר נתפס כפיגור אמריקאי מאוד מאוד עמוק אחרי הרוסים. ולא סתם, כי בנובמבר 1957, הרוסים כבר משגרים את ספוטניק 2, שהיה לוויין יותר גדול ויותר משוכלל, והייתה בו גם נוסעת.
לייקה.
נכון? כלבת רחוב, כלבה למעשה שהסתובבה, נאספה מהרכבת התחתית במוסקבה, ואחרי הכשרה מאוד בסיסית שוגרה לחלל, הספיקה לחיות כנראה במסלול סביב כדור הארץ, משהו כמו 4 שעות לפני שהיא התבשלה למוות. בלוויין שמעולם לא היה מתוכנן להחזיר אותה בחיים. אבל ברגע שהם שיגרו יצור חי ראשון למסלול סביב כדור הארץ, האמריקאים היו ניסיונות מוקדמים עם טיסות תת-מסלוליות של חיות, למעשה היה ברור לכולם שנפתח השלב הבא במרוץ, וזה לשגר את האדם הראשון לחלל. אחד הלקחים שהאמריקאים מפיקים מהסיפור הזה של ההצלחה הסובייטית או הכישלון שלהם, זה שהצבא לא צריך להיות זה שמתעסק בנושאי חלל, והם מקימים למעשה סוכנות חלל אזרחית, ידועה היום בשם נאסא, כן, ומעמידים בראשה אזרח, ומקצים לה את המשאבים שהיא צריכה כדי להתמודד, ואחד הדברים הראשונים שנאסא עושה זה לגייס 7 אנשים שיהיו האסטרונאוטים הראשונים של ארצות הברית, בחללית בשם מרקורי, ולכן הצוות הזה מקבל את השם מרקורי 7, 7 אנשי מרקורי, ו... הם כולם הופכים מיד להיות סלבריטיז בארצות הברית, עוד לפני שמישהו מהם הוציא את הראש מחוץ לאטמוספירה, והם מתחילים לעבוד על טיסה. הרעיון הוא לעשות טיסה תת-מסלולית, כלומר לשגר אדם לגובה של בערך 180 קילומטר, ומיד להחזיר אותו חזרה לכדור הארץ, לפני שהם יכניסו אדם ממש למסלול.
כמובן מבוסס על משגר שפרי ידו של פון בראון.
בוודאי. במקביל, קורוליוב והצוות שלו בשקט בשקט בוחרים גם הם את מי שיהיו קוסמונאוטים ראשונים. הם בוחרים טייסי קרב מצטיינים, עושים את זה בחשאיות על, אפילו לקוסמונאוטים או המועמדים לקוסמונאוטים עצמם אסור לספר למשפחה שלהם מה הם עושים, רק שהם באיזה פרויקט סודי של חיל האוויר. התוכנית הסובייטית בניגוד לאמריקאית היא צבאית לגמרי, ולכן קל יותר להכפות עליה את החשאיות הזאת. והם מתחילים לאמן את האנשים שלהם, ושוב הם מצליחים להפתיע את האמריקאים. אנחנו מגיעים ל-12 באפריל 1961,
יורי גגארין,
כן, מגיע לחלל. חללית ווסטוק 1 משוגרת על טיל שגם הוא נקרא ווסטוק, שהוא למעשה גרסה קצת יותר משוכללת של אותו טיל R7 של קורוליוב. קורוליוב למעשה מנהל בעצמו את כל תוכנית החלל הרוסית, הוא גם אחראי על הטילים, הוא גם אחראי על התכנון של החלליות, על נועלי הבקרה ועל כל העבודה. זה ממש, אי אפשר להגיד one man show, אבל הוא מנהל אותה ביד רמה, והוא הדמות הבולטת ביותר שמפקחת שם על העבודה ההנדסית. והניצחון הזה של הסובייטים שמצליחים להקדים את האמריקאים, לתפוס את האמריקאים לא מוכנים, כי האמריקאים התכוונו לשגר בן אדם לפני זה, אבל הם דחו עוד קצת בגלל כל מיני עיכובים, ורצו עוד טיסת מבחן, ועוד ניסוי ריק, ועוד כל מיני בדיקות, ובסופו של דבר הרוסים הקדימו אותם, מכה איומה לגאווה האמריקאית, וככל שהמרוץ לחלל נמשך, אז האמריקאים סופגים עוד ועוד מכות. אגב, באותו שבוע, ממש כמה ימים אחרי השיגור הראשון של אדם לחלל, הטיסה המוצלחת של גגארין, שהייתה כמובן טיסה מסלולית, הוא השלים הקפה מלאה של כדור הארץ, ולא תת מסלולית כמו שהאמריקאים עשו. הממשל האמריקאי סופג עוד מכה מאוד רצינית, בחזית אחרת לגמרי של המלחמה הקרה. הם מתכננים פלישה לקובה בניסיון להפיל את הממשל הקומוניסטי של פידל קסטרו, הם משתמשים בגולים קובנים, אבל ברור שה-CIA הוא זה שמצייד אותם ומשנע אותם לשם, והפלישה הזאת נוחלת כישלון חרוץ, והאמריקאים, הממשל האמריקאי חוטף בתקשורת העולמית והמקומית, בלי רחמים וגם בצדק. וכל זה קורה כשבבית הלבן יושב נשיא מאוד מאוד צעיר, ג'ון F. קנדי, שנכנס לתפקידו רק בתחילת 1961, זה הכל קורה בחודשים הראשונים לקדנציה שלו, בעקבות זאת קנדי מבין שצריך איזה צעד משמעותי לעשות, ובמאי 1961 הוא מכנס את שני בתי הקונגרס ומודיע על האתגר של ארצות הברית להציב אדם על הירח עד סוף העשור ולהחזיר אותו בשלום.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
שווה אולי דרך אגב להגיד, לציין, שהטיסה הזאת של יורי גגארי נזכרת עד היום, וכל שנה ב-12 לאפריל חוגגים את יוריז נייט, שזה ערב של הגיקים של החלל כמונו, שחוגגים את האדם הראשון בחלל.
נכון, זו תופעה שהתחילה רק בשנים האחרונות יחסית, אבל בהחלט תופעה מבורכת, והיא ממחישה את הגודל של ההישג המדהים הזה. מרגע שהאמריקאים הציבו את היעד של נחיתה על הירח, למעשה שני הצדדים מתחילים לגלגל בהתאם את תוכניות החלל שלהם, גם הרוסים רוצים להיות הראשונים שיגיעו לירח ולהקדים שוב את האמריקאים, והצוות של קורוליוב, אפשר להגיד שהוא מנחית לאמריקאים מכה אחרי מכה אחרי מכה. כל פעם הוא מקדים אותם במשהו. כבר בטיסה השלישית של חללית ווסטוק ב-62, הרוסים מפתיעים את האמריקאים ומשגרים שתי חלליות במקביל, בהפרש של יום, ושתי החלליות הרוסיות עוברות קרוב זו לזו בחלל, ושני הקוסמונאוטים מדברים אחד עם השני בקשר, וכמו שהם תודרכו, הם נותנים לאמריקאים להבין שהם ממש הצליחו לחבור אחד לשני. הם היו רחוקים איזה 5 או 6 קילומטר, לא היה להם שום אמצעי לחבור, החלליות היו אוטומטיות לגמרי, לא היו להם אפשרות בכלל לנווט אותן בחלל, לא היו שום אמצעים לעגון שתי חלליות זו לזו, אבל האמריקאים שומעים בדיוק מה שהרוסים רוצים לשמוע, וממש נכנסים להיסטריה בכמה הרוסים מקדימים אותם בדרך לירח, ואחר כך הם משגרים את האישה הראשונה לחלל, למרות שקבוצה של נשים אמריקאיות ממש נלחמת כדי שיתנו להם לטוס, והאמריקאים לא מוכנים להקשיב בכלל, וסופגים עוד מכה. הרוסים מראים שאצלם כל אחד יכול לטוס לחלל, אפילו אם הוא אישה ממעמד הפועלים, כמו שהייתה ולנטינה טרשקובה. האמריקאים אחרי תוכנית מרקורי מתכננים, יש להם תוכנית מאוד סדורה איך להגיע לירח, הם עוברים לתוכנית ג'מיני, חלליות שמיועדות לשני אנשים, שיבדקו את כל הדברים שכרוכים בטיסה לירח, שהיא הממושכת בחלל, במסלול סביב כדור הארץ, ניווט של חלליות, אותו חיבור והגינה, השתלמות בהליכת חלל, בעצם ביציאה מהחללית, רק עם חליפה, כדי לדעת מה תעשה על הירח כשתגיע אליו, איך החליפה תתפקד, ואיך האסטרונאוט בתוכה יתפקד. אבל עוד לפני שהאמריקאים מתחילים בתוכנית ג'מיני, הרוסים אומרים, אנחנו נקדים אותם גם בזה. וקורוליוב מבקש תקציב לשגר חללית יותר גדולה, וכמובן שאומרים לו, נייט, תסתדר עם מה שיש. אז הוא לוקח את אותה חללית ווסטוק שמתאימה לבן אדם אחד, ומצליח, אין דרך אחרת לתאר את זה חוץ מזה נס הנדסי, להפוך אותה לחללית שמתאימה לשלושה אנשים. כי אומר, אם האמריקאים ישגרו שניים, אנחנו נדפוק אותם ונשגר שלושה. הוא דוחס שם שלושה קוסמונאוטים כמו סרדינים, בלי חליפות חלל אפילו, כי אין מקום, רק עם טרנינגים, ואם יהיה אובדן לחץ בחללית, זה הסוף שלהם. אבל למזלם לא היה, והם הצליחו בסוף 64 לשגר את הצוות הראשון לחלל, הצוות עם כמה בני אדם, ושוב משכו את השטיח מתחת לתוכנית ג'מיני. ואחת המשימות הראשונות של ג'מיני זה לבצע הליכת חלל, והרוסים שוב רוצים להקדים אותם. וקורוליוב והצוות שלו עושים שוב פטנטים של שולפים טריקים הנדסיים מהשרוול ובונים איזה איירלוק, מין מנעל אוויר כזה, מתנפח מחוץ לחללית, שיהיה אפשר לצאת ולהיכנס דרכו, ובאמת אלכסי לאונוב מצליח לעשות הליכת חלל, כמעט משלם על זה בחייו, אבל זה כבר נושא לשיחה אחרת כנראה. ו...
האדם הראשון בעצם שהולך בחלל.
כן, הראשון שמרחף בחלל.
שהוא נפטר לפני מספר חודשים.
נכון, והוא גם ביקר בישראל כמה פעמים, ואיש מאוד מעניין ומשעשע. אבל שוב, הם מקדימים את האמריקאים גם בזה, והאמריקאים בסוג של ייאוש, כי הרוסים עוקפים אותם כמעט בכל דבר, והמרוץ לחלל בסופו של דבר, המרוץ לירח, בסופו של דבר מתהפך בסוף 1965 ותחילת 1966. הדברים הטכניים שקרו, שהאמריקאים מצליחים לעשות כמה דברים שהרוסים לא הצליחו, קודם כל, משימה של 14 יום בחלל, שוברים את כל שיאי השהייה של הסובייטים בחלל. זה קורה בג'מיני 7 עם פרנק בורמן וג'ים לבל, שמוכר כמובן מאפולו 13 שהוא פיקד עליה אחר כך. וכמה חודשים אחר כך, ג'מיני 8, מצליחים לבצע את העגינה הראשונה, חיבור ראשון בין שתי חלליות בחלל. חללית אחת זה הג'מיני 8 המאוישת, וחללית שנייה זה נקרא הג'ינה, בעצם שלב של טיל שהם חוברים אליו.
שבעצם המפקד של ג'מיני 8 היה אדם ידוע.
הוא נהיה ידוע אחר כך.
אז אנונימי עדיין אולי. כן. ניל ארמסטרונג.
נכון, ניל ארמסטרונג בטיסת החלל הראשונה שלו, והיחידה חוץ מאפולו 11. החללית שלהם גם נקלעת לצרות אחר כך, ולמעשה בגלל איזה מנוע פגום הם נאלצים לקטוע את המשימה, אבל מצליחים לבצע את החבירה הזאת. ובין שני הדברים האלה, בין ג'מיני 7 לג'מיני 8, קורה בברית המועצות משהו שאולי חותם את גורלו של המרוץ לירח. הזכרנו קודם שסרגי קורוליוב היה בערך שנה בגולאג, ומהשנה הזאת הוא סחב איתו בעיות בריאות מאוד קשות שליוו אותו במשך כל חייו. בתחילת 1966 הוא נכנס לבית חולים לאיזה ניתוח שאמור להיות שגרתי, אבל מסתבך, ובגלל כל הבעיות, מה שהיום היינו קוראים מחלות רקע שהיו לקורוליוב, הוא למעשה נפטר בבית חולים זמן קצר אחרי הניתוח, ותוכנית החלל הרוסית נשארת בלי אבא. מתחילים שם קרבות ירושה בין האנשים שהחליפו אותו, וגם יש קרבות על הכיוון שהתוכנית הסובייטית תלך אליו. עכשיו, קורוליוב גם במותו השאיר לרוסים בעצם את התוואי להגיע באמצעותו לחלל. קודם כל הוא התעסק המון עם חלליות לא מאוישות, ובסופו של דבר, ממש שבועות אחרי מותו, הרוסים מצליחים בפעם הראשונה לבצע נחיתה רכה של חללית לא מאוישת על הירח. חללית לונה 9, נוחתת כמתוכנן, זה היה אחרי משהו כמו 11 או 12 ניסיונות כושלים להנחית נחיתה רכה על הירח, לתשומת ליבם של מהנדסי בראשית ובראשית 2.
שאנחנו אוהבים אותם מאוד.
כן, הרבה אנשים לא מצליחים בהתחלה. חוץ מהנחיתה הרכה, משהו שהאמריקאים עוד לא הצליחו לעשות, הם יעשו את זה רק בהמשך אותה שנה. הוא משאיר להם את הדגם הבא של חללית, הוא סוף סוף הצליח לקבל כספים לתכנן חללית יותר גדולה ומשוכללת מהווסטוק, שהפכה להיות ווסחוד, ועכשיו יש להם חללית בשם סויוז, חללית שעד היום בעצם נמצאת בשימוש, כמובן בגרסאות יותר מתקדמות שלה, אבל היא מיועדת גם לקחת בני אדם בסופו של דבר אל הירח, והוא משאיר להם על שולחן הסרטוט גם את הטיל שיהיה מסוגל לעשות את זה, טיל בשם N1, עצום בגודלו ועם כוח אדיר, אבל הוא כאמור רק על שולחן הסרטוט ועדיין לא נבדק. במקביל, בארצות הברית, האמריקאים מתקדמים עם תוכנית ג'מיני, ומתכוונים להמשיך הלאה לתוכנית אפולו, זאת כבר חללית שמיועדת לקחת שלושה אנשים, עם רכב נחיתה על הירח, עם תוכנית מסודרת, שהחללית ורכב הנחיתה טסים יחד מחוברים, נכנסים למסלול סביב הירח, רכב הנחיתה נפרד ממנה ונוחת עם שני אסטרונאוטים על הירח, שלישי ממשיך להקיף אותו, ואחר כך הם עולים חזרה, חוברים אליו וחוזרים לכדור הארץ, ובשביל לקחת את כל הכבודה המכובדת הזאת עד הירח, פון בראון מתכנן טיל אדיר ממדים, סאטורן 5 כמובן, סיפור מופלא, זה טיל תלת שלבי, כל שלב שלו נבנה במפעל אחר בארצות הברית, ופון בראון בעצם צריך גם לפקח על כל העבודה הזאת, וגם לנצח על כל התזמורת הזאת, לוודא ששלושת החלקים יעבדו היטב יחד, והוא עושה את זה בהצלחה מלאה.
יפה, למרות שהיו להם כמה, היה להם לפחות אסון אחד גדול בדרך בתוכנית אפולו, נכון?
נכון, האסון הזה לא קשור לטיל, אבל...
בוודאי.
למעשה, האמריקאים מסיימים בסוף ב-66 את תוכנית ג'מיני, ומיד ניגשים לתוכנית אפולו, כשאפולו אחת מתוכננת במקור לטוס בסוף 66, אחר כך זה נדחה בגלל עיכובים בהשלמת החללית, לתחילת 67, פברואר 67, השיגור המתוכנן, אבל ממש שבועות לפני השיגור, באחד האימונים הסופיים, שהחללית כבר ניצבת על טיל השיגור, והכל מוכן, והם עושים איזשהו, מה שנקרא, אימון על יבש, לבחון את המערכות של החללית ואיך הן מתפקדות. ברגע אחד פתאום, אש אופפת את, את החללית.
מבפנים?
מבפנים, ושלושת האסטרונאוטים מספיקים רק לצעוק, הצילו, תוציאו אותנו מכאן, ואחרי חצי דקה הם כבר לא בין החיים.
הם בעצם כלואים בפנים, הם גם לא מסוגלים לפתוח את הדלת בעצמם.
נכון, הפתיחה של הדלת הזאת הייתה מאוד מורכבת, ובין השאר אי אפשר היה לעשות אותה כשלחץ הגזים בפנים היה יותר גבוה, וכמובן בגלל השריפה הוא היה מאוד מאוד גבוה. השלושה הם כמובן גס גריסום, אד ווייט שעשה את הליכת החלל האמריקאית הראשונה, ורוג'ר צ'אפי שעוד לא הספיק לטוס לחלל, והמוות שלהם מכה בהלם את, את האמריקאים, וכמובן נאסה חוטפת מכה אנושה גם מבחינת התדמית שלה, שעד עכשיו הייתה כמעט כולה הצלחות למרות הפיגור, וגם בגלל העיכוב היום בתוכנית להגיע לירח עד סוף העשור. הם באופן די ביזרי, הם מקבלים אישור לחקור בעצמם את התאונה, למרות הקריאות להקים ועדת חקירה חיצונית, ומגיעים למסקנה שהשריפה נגרמה מכל מיני חומרים, גם מתכנון לקוי ושגוי של דברים כמו צוהר היציאה מהחללית, אבל גם מהמון שימוש בחומרים דליקיים שלא היו אמורים להיות שם, ובעיקר מזה שהחללית נבנתה ותוכננה בלחץ זמנים מאוד מאוד גבוה, בלי לבדוק את הדברים עד הסוף. ובסופו של דבר הם משביטים את כל השיגורים של הטיסות המאוישות כמעט לשנתיים, וחוזרים לתמונה שוב רק בסוף 1968, כשבזמן הזה הם לא קופאים על השמרים, הם עסוקים בפיתוח רכב הנחיתה על הירח שמתעכב, בונים למעשה מחדש את חללית אפולו, וגם משלימים את הפיתוח של אותו סאטורן 5, ומבצעים בו טיסות מבחן ראשונות, כמובן לא מאוישות, אבל בודקים את המערכות של הטיל הזה ורואים שהוא מצליח.
דרך אגב, סתם מתוך עניין, כל התקופה הזאת אנחנו מדברים בערך 20 שנה אחרי שפון בראון כתב את אותם מאמרים ואת אותו ספר על הרצון שלו באמת לשגר למאדים, עברו 20 שנה, עוד לא הגיעו לירח, מה קורה עם התוכניות שלו למאדים?
פון בראון הייתה לו דוקטרינה, משנה מאוד סדורה של איך צריכים להגיע למאדים. והתוכנית הזאת הייתה כזאת. משגרים בני אדם למסלול סביב כדור הארץ, מקימים תחנת חלל במסלול סביב כדור הארץ, משתמשים בתחנה הזאת כבסיס יציאה לירח, ואחר כך שולחים את המשימות למאדים, כמובן על בסיס הידע שנרכש גם על הירח וגם בתחנת החלל הזאת וכן הלאה. למעשה, המרוץ לירח, כמו שהוא קרה בסוף מבחינה היסטורית, היה סטייה מהתוכניות של פון בראון. הוא לא חשב שצריך לעשות את זה ככה, אבל הוא, אפשר לומר, קיבל עליו את הדין לבנות קודם את הטיל הזה שהוא רצה, ובסופו של דבר הפך להיות אביר של זה. יכול להיות שאם הדברים היו קורים אחרת, אולי היינו רואים היום גם משימות שמגיעות למאדים, בסופו של דבר נתקנו על הירח מכל מיני סיבות שאם תרצה אפשר לדבר עליהן בסיום.
וגם שם בעצם, אחרי 3 שנים של הגעה לירח, של 6 חלליות שנשלחו לשם, גם את זה הפסיקו, ודעת הקהל כבר הייתה פחות בעניין, ותקציבים כבר לא היו, אז גם זה לא, הירח לא הייתה קפיצת מדרגה אל מאדים, לפחות לא אז.
כן, אפשר להגיד אולי שאחת הסיבות לזה שהאמריקאים בעצם נעצרו אחרי שהם הצליחו לנחות על הירח, הייתה שכבר לא היה את קורוליוב בצד השני. יכול להיות למעשה, אפילו יש מסמכים היסטוריים, שהנשיא קנדי בסוף כהונתו, עוד לא ידע שזה יהיה הסוף, הוא נרצח בנובמבר 63, אבל קצת לפני זה, הוא כבר התחיל לדבר עם אנשים בנאסה על לרדת מהעץ הזה של טיסה לירח בלוח הזמנים שהוא הציב, כי הוא ראה כמה הפרויקט הזה יקר. ארה״ב השקיע בזה סכומים עצומים. זה הפך להיות, הגיע בסי לכמעט 4% נדמה לי מהתוצר האמריקאי, הושקע בתוכנית הירח. זה היה ממש טירוף מוחלט מבחינת העלויות.
כ-400,000 איש עבדו על, על תוכנית אפולו לבד, כ-400,000 איש.
נכון, שבערך עשירית מזה בנאסה ישירות, והשאר הרוב המוחלט בחברות קבלניות בארצות הברית, שבנו את כל הרכיבים של המערכות האלה. אז היה סוג של קטר כלכלי שניהל את המשק, אבל המחיר היה מאוד מאוד כבד. וחלק מהסיבות שהאמריקאים המשיכו היה שכמובן זה הפך להיות המורשת של קנדי אחרי שהוא נרצח, אבל גם בגלל שהרוסים כל הזמן דחפו אותם לזה, והמלחמה הקרה הייתה בשיאה, והיה חשש מהיתרון הסובייטי בחלל, הירח לא היה רק יעד מדעי, או אפילו לא היה בעיקר יעד מדעי, זה היה סוג של אתגר לראות למי יש את היכולות להגיע לשם, והיו תוכניות להקים שם בסיסים צבאיים, וכל מיני תוכניות חלל, תחנות חלל צבאיות, ראו בזה בעיקר, עוד סוג של חזית במלחמה הקרה.
יצא לך לראות את, את הסדרה For All Mankind?
עוד לא. אז מחכה לעשות.
למי שבעניין של הירח ושל כל התקופה הזאת, היא סדרה מאוד מאוד מעניינת באפל TV.
כן. התוכנית אפולו מתחילה באסון, ולמעשה הם חוזרים לפעילות רק בסוף 1968. למעשה, הם משגרים באוקטובר 1968 את האפולו המאוישת הראשונה, שנקראת עכשיו אפולו 7, אחת כמובן נשארה אחת שעלתה באש, ואחר כך עוד 5 טיסות לא מאוישות עם הסאטורן 5 ובלעדיו לבחון מרכיבים שונים של המערכת. אפולו 7, טיסה משימה מאוד מוצלחת, למרות שהיו כאן כל מיני חיכוכים בין הצוות למרכז הבקרה, אבל במשך 11 יום הם בודקים את כל המערכות, עושים וי על הדבר הזה, החללית עובדת, בטיחותית, אפשר להמשיך הלאה. השלב הבא המתוכנן היה לשגר אותה למסלול סביב כדור הארץ עם רכב הנחיתה על הירח, ולבדוק ששתי החלליות יכולות לעבוד ביחד ולעבוד בנפרד ולהתחבר ולהתנתק ולטוס במקביל ולעשות כל הדברים האלה. אבל בסוף 68 רכב הנחיתה עדיין לא מוכן, מתעכב במפעל, והאמריקאים מאוד לחוצים, כי יש שמועות שהרוסים מתכוונים לשגר בני אדם לפחות למסלול סביב הירח אם לא לנחות עליו. זה לא סתם שמועות, מידע שמגיע מה-CIA גם, ולכן הם מחליטים לשנות את הסדר העבודה שלהם, ואת אפולו 8 לשגר ישר למסלול סביב הירח, בלי רכב נחיתה. אבל היא תטוס לירח, היא תיכנס למסלול סביבו, היא תקיף אותו 10 פעמים, והיא תבדוק את כל העניינים של ניווט לשם, ושל תקשורת משם, ושל כניסה למסלול, ושל יציאה ממסלול, כל הפרמטרים שדרושים למשימה הזאת. והרבה אנשים אומרים אחר כך, שהמשימה של אפולו 8, שגם באופן סמלי יצאה בחג המולד של 1968, הייתה יותר היסטורית ולא פחות חשובה מאפולו 11. זאת פעם ראשונה שבני אדם יוצאים ממסלול סביב כדור הארץ, פעם ראשונה שלמעשה הם רואים בעיניהם שהארץ היא כדור, רואים את כל הכדור מהחלון של החללית. כמובן פעם ראשונה שהם נכנסים למסלול סביב גרם שמיים אחר. הצלחה מדהימה בכל קנה מידה. בינתיים, אם נחזור רגע לברית המועצות, הרוסים באמת עשו מאמץ כביר לנסות להקדים את האמריקאים גם במשימה לירח. זה היה מאוד קשה בלי הנוכחות של סרגי קורוליוב, וגם הרוסים חווים אסון משלהם בשיגור הראשון של סויוז. הם תכננו למעשה שמשימת סויוז הראשונה תהיה מין מופע ראווה שיישר קו עם כל ההישגים של 10 הטיסות של תוכנית ג'מיני. זאת אומרת, לשגר חללית אחת עם קוסמונאוט אחד, למחרת לשגר עוד חללית עם 3 קוסמונאוטים, שתי החלליות חוברות במסלול סביב כדור הארץ, הקוסמונאוטים יוצאים להליכת חלל, עוברים מחללית לחללית, וכל אחד נוחת בחללית השנייה, וככה הם מראים שהם מוכנים להגיע לירח. אבל התצוגת תכלית הזאת הופכת למעשה לאסון, החללית הראשונה משוגרת, למרות שגלו בה יותר מ-200 תקלות, וגם ולדימיר קומרוב, הקוסמונאוט שהטיס אותה, ניסה לשכנע אותם לדחות את השיגור, אבל השיגור תוכנן ל-22 באפריל, יום ההולדת של לנין, ואסור להזיז. גם ניל ארמסטרונג, גם יורי גגארין, שהיה קוסמונאוט הגיבוי של קומארוב, אומר להם, חייבים לדחות את זה, והוא אפילו מציע להתחלף עם קומארוב ולהיות בעצמו הקוסמונאוט, מתוך הנחה שהרוסים לא יסכימו לסכן סמל לאומי כמותו, אבל קומארוב לא מסכים לדבר הזה, והוא לא רוצה לסכן את החבר שלו. בכל אופן, החללית משוגרת, ובאמת מהרגע הראשון יש בשורה ארוכה של תקלות, והרוסים מבינים שהשיגור של הסויוז השנייה למחרת הופך בעצם להיות משימת חילוץ, אבל השיגור הזה לא מתבצע כי יש פתאום סופות באתר השיגור ואי אפשר לשגר אותה, והם מנסים בכל זאת להנחית את קומארוב כדי להציל את חייו, והם עושים שם דברים באמת מדהימים, כי קומארוב מנסה כל מיני פרוצדורות שהם לא תרגלו מעולם, ובאמת מפגין יכולת הנדסית ויכולת טיסה מדהימה, והוא מצליח להנחית את החללית בשלום, זאת אומרת להכניס אותה לאטמוספירה במסלול המתוכנן, והכל עושה את הרוב ידנית שם, אבל בסוף יש עוד תקלה אחת אחרונה, המצנח לא נפתח.
אוי.
וקומארוב מתרסק בחללית שלו ומסיים את חייו, וגם הרוסים, ממש כמה חודשים אחרי האסון של אפולו 1, גם הרוסים חווים את הכישלון הצורב שלהם, ונתקעים עם התוכניות שלהם להרבה זמן, עד שהם למעשה מתכננים את סויוז מחדש, הם פותרים את כל התקלות שהתגלו, וגם הם חוזרים לתמונה ממש לקראת סוף 1968, כמו האמריקאים, במשימה שהם קוראים לה זונד 5, שלמעשה זאת עוד ורסיה של חללית סויוז, שהם משגרים אותה להקפה סביב הירח, אבל לא למסלול סביבו, אלא בעצם קשת אחת סביב הירח, וחזרה הביתה בלי להיכנס למסלול. בחללית הזאת יש שני נוסעים, צבים, הם עושים את זה בשלום, הצבים נוחתים, יש איזו תקלה בנחיתה, החללית לא נכנסת למסלול שהיא מתוכננת להיכנס אליו, ולכן זאת בעצם החללית הסובייטית היחידה שנחתה בים, במקום על אדמת רוסיה או קזחסטן, כמו שהם עשו בכל המשימות האחרות.
זה היה צב ים?
לא, לא.
או צבים?
צבי יבשה, שני צבי יבשה. אבל הרוסים מצליחים לחלץ אותם, ומתברר שהם שרדו, ועם כל הבדיקות הרפואיות, כמובן חששו מהקרינה שתהיה בחלל וזה, מתברר שהם חזרו במצב טוב, חוץ מדבר אחד, הם מאוד ירדו במשקל. וכשבדקו למה, התברר שפשוט אף אחד לא חשב שצריכים גם לתת להם אוכל לשבוע בדרך לירח וחזרה. ולכן אולי צבים שרדו יותר טוב מחיות אחרות את הדבר הזה. בכל זאת יש להם איזושהי עמידות.
יצורים רפטליים.
כן. בכל אופן, הרוסים הבינו ש... המצב של סויוז לא מאפשר להם לשלוח בני אדם, הכניסה הזאת לאטמוספירה, הצבים שרדו אותה, בני אדם כנראה לא היו שורדים כניסה בזווית כזאת ובמהירות כזאת, ואותו טיל אין אחת שסרגי קורוליוב תכנן, השאיר למעשה את התוכניות שלו לרוסים, מוכן סוף סוף לשיגור, ומתפוצץ על כאן השיגור, ולמעשה זה המסמר האחרון בתוכנית חלל, בתוכנית הסובייטית להגיע לירח, מכאן ואילך, אגב, הגרסה הרשמית של ברית המועצות הייתה שמעולם לא ניסו להגיע לירח. לא היו להם תוכניות כאלה, למרות שאותו אלכסי ליאונוב שעשה את הליכת החלל הראשונה, בילה כמה וכמה שנים טובות באימונים להיות האדם הראשון שהנחת על הירח, אחר כך לפחות זה שיקיף ראשון את הירח, אבל זה לא הסתייע, ולמעשה כשהאמריקאים מקדימים אותם באפולו 8, הרוסים מבינים שהעסק הזה נגמר, והפיצוץ של N1 סוגר את העניין הזה סופית. האמריקאים ממשיכים בתחילת 1969 במלוא המרץ. אפולו 9 באמת בוחנת כמו שתכננו את רכב הנחיתה על הירח במסלול סביב כדור הארץ. אפולו 10 במאי, חזרה גנרלית של כל הטיסה לירח.
כבר כמעט נוחתים איתה.
כן, אפילו. רכב הנחיתה מתנתק מחללית האם, מנמיך עד לגובה של 15 קילומטר מפני הירח, ואז חוזר חזרה וחובר לחללית האם והם חוזרים. וחודשיים אחר כך, ב-16 ביולי 1969, משוגרת אפולו 11, עם המפקד ניל ארמסטרונג, טייס רכב הנחיתה באז אולדרין, וטייס רכב הפיקוד מייקל קולינס. משלימים את המשימה הזאת, ארמסטרונג ואולדרין נוחתים על הירח, עושים את הצעד הראשון, ולמעשה מציינים את תחילת הסוף של תוכנית הירח האמריקאית. כי מרגע שהם ניצחו את הרוסים, אז באמת, כמו שאמרת קודם, הציבור האמריקאי מאבד עניין במהירות עצומה, ועם האובדן העניין הזה גם התקציבים פוחתים מאוד, כבר מסתכלים קדימה על ההתקדמות של ברית המועצות, שמפנה עכשיו את מרב המאמצים שלה לתחנות חלל, וכמובן ללוויינים צבאיים ולעוד כל מיני תוכניות צבאיות, ותוכנית המרוץ לחלל, למרוץ לירח מסתיים בעצם, ונפתח עולם אחר בחקר החלל.
עידן חדש.
כן.
תשמע, אני מוכרח להגיד ש... לא מוכרח כלום, אבל אני רוצה לספר לך שראיתי סרט מאוד מעניין, סרט דוקומנטרי בנטפליקס שנקרא קוסמודרום. יצא לך לראות?
לא.
אז הסרט דוקומנטרי שמספר על פיתוח הטילים ברוסיה לעומת ארצות הברית. אז זה כאילו איזשהו שלב ביניים של כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, ומסתבר שלרוסים לא היו יכולות או ידע בתחום מתכות כמו שהיו בארצות הברית, והם בנו את הטילים שלהם, הם לא ידעו לבנות משגרים עצומים, או יותר נכון מנועים עצומים כמו של האמריקאים, ולכן הם בנו על כל משגר שלהם הרבה מנועים, כמות גדולה יותר.
כן, האין אחת היו לו משהו כמו 30 מנועים.
בדיוק, לעומת האמריקאים, 5 מנועים בתוך כל משגר וכו'. ואיפשהו בשנות ה-80 או ה-90, אני לא זוכר, אבל לכו תראו את הסרט, כי זה סרט מעניין, אחרי שכבר ברית המועצות התפרקה, מגיעים חבר'ה של אחת מהחברות חלל האמריקאיות, אחרי שהם שומעים שיש שם מנועים שהם לא ידעו לייצר. למה הם לא יודעים, מה היה השוני? הרוסים מצאו דרך לקחת את הפליטה שיוצאת מהמנוע עצמו, ולהחזיר אותו פנימה כמעגל סגור לתוך המנוע, וליצור עוד אנרגיה. משהו שהאמריקאים בתיאוריה ידעו שאפשרי, אבל מעשית לא הצליחו לעשות. אני לא אספר מה קורה בסרט, כי דעתי שווה לצפות מי שאוהב את הדברים האלה, מי שבעניין חלל, באופן כללי. אבל א', רואים את זה שם, שזה נושא אחד ששווה לדבר עליו. ודבר השני, זה ההבדל בניסויים בין הרוסים לאמריקאים. הרוסים בונים טיל, מנסים לשגר אותו, הוא מתפוצץ, מוודאים למה הוא התפוצץ, בונים טיל חדש, הם מתקנים את התקלה, עוד פעם משגרים אותו. הם ממש עושים מה שהיום עושים בחברות סטארט-אפ, מה שנקרא MVP, Minimum Viable Product. הם מוציאים מוצר לשוק, בודקים אותו, יש לו תקלה, מתקנים את התקלה, מוציאים עוד ורסיה, וככה עושים עוד ועוד שיגורים שמתפוצצים להם כל הזמן, בהתחלה על הכאן שיגור ואחרי זה באוויר וכו'. מאוד מאוד מהר מגיעים לאיזושהי גרסה עובדת אחרי שהם תקנו את כל התקלות, לעומת השיטה האמריקאית. עכשיו, מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי את שני האנשים שמובילים היום את המרוץ אל החלל. זה אילון מאסק וג'ף בזוס. ואם מסתכלים קצת על מה הם עושים,
שאני צריך אולי להגיד שהם שני אנשי עסקים אמריקאים, שני יזמים פרטיים.
שני יזמים פרטיים, אילון מאסק עשה את הונו בחברה שנקראת Zip2, אי שם בשנות ה-2000, ואחרי זה, אחרי שהוא מכר אותה ועשה אקסיט גדול, הקים עוד חברה שבעצם אוחדה לתוך פייפל, ונהיה מיליארדר בעקבות זה שאי-ביי קנו את פייפל. אז זה אילון מאסק, ויש לו את חברת SpaceX היום, שכולנו, אני משער שמי שמאזין לפודקאסט הזה מכיר. וג'ף בזוס, מי שהקים את אמזון, שני אנשי הייטק, ושניהם היו עם חלומות לחלל, עוד מגיל צעיר, והיום כשמסתכלים על איך הם בונים את החברות שלהם, אז ג'ף בזוס הולך ובונה טיל שנקרא New Shepard, שהמטרה שלו בהתחלה הייתה להביא תיירות חלל, היום כבר הוא מסתכל גם על איך לשגר לירח, מעבר לתיירות חלל, הוא גם בונה עוד מנועים לטילים שישמשו גם לדברים אחרים,
הם גם אחת החברות שזכו במכרז לתכנן רכב הנחיתה המאויש החדש על הירח.
נכון, גם הם וגם SpaceX, ואילון מאסק, שאם מסתכלים על איך הוא בונה היום את הסטארשיפ שלו, את החללית שאמורה להביא 100 איש לירח ואחר כך למאדים, אז נראה שהוא עובד בשיטה של הרוסים. בונה, מתפוצץ, מתקן, בונה עוד אחד, מתפוצץ, ויש לו בכל רגע נתון, יש איזה 3 חלליות שנמצאות בבנייה אצלו, שזה מדהים. שזה נחמד לראות גם, מקודם אמרנו על version 1 וversion 2, וכל פעם אמרנו שהיכולות עלו בסדר גודל כל פעם, אז היום זה שני האנשים, או שתי החברות נגיד, שמקדמות את ה-versions, וגם איך אחת הולכת בשיטה הישנה של waterfall, של
לתכנן מאוד מאוד ואז לבנות, והשנייה, לתכנן קצת לבנות, מתפרק, מתקנים, בונים עוד ורסיה.
כן. ההיסטוריה חוזרת על עצמה.
כן, ונראה דרך אגב, מי מהם יצליח, יכול להיות דרך אגב ששניהם יצליחו, מעניין מבחינה תקציבית מה יותר יעיל, השיטה הזו, השיטה הזו, אבל זה נחמד לסיים את הפרק הזה עם השלב בעצם שבו אנחנו נמצאים היום, הניוספייס, אתה סיימת ואמרת שאחרי אפולו בעצם תם עידן מסוים, ואז איפשהו בשנות ה-90 או שנות ה-2000 התחיל עידן שנקרא ניוספייס, שאנחנו נמצאים בו היום, שבו באמת יזמים פרטיים לוקחים את זה קדימה, וזה יהיה מאוד מאוד מדהים לראות איפה זה יהיה בעוד 20 שנה מהיום.
כן, תשמע, אם צריך באמת לבחור, אבל אני חושב, בן אדם אחד שהשפיע יותר מכולם על המרוץ לירח והמרוץ לחלל בכלל.
תגיד את זה במבטא, אבל.
לא, זה סרגי קורוליוב. הוא...
למה לא אמרת במבטא? סרגי קורוליוב.
סרגי פבלוביץ' קורוליוב.
יפה.
הוא באמת, א', היכולות ההנדסיות שלו, זאת אומרת, מה שאמרת על התחרות זה טוב ויפה, אבל אתה צריך גם את האנשים שידעו להניע את הקטרים האלה, לא משנה באיזו שיטה, והוא היה באמת דמות סופר משמעותית בעניין הזה. אז גם הגאונות ההנדסית מצד אחד, וגם היכולת שלו כל פעם להקדים את האמריקאים במשהו, ובעצם הוא זה שדחף את האמריקאים לירח. וכנראה שבלי ההישגים שלו, קנדי לא היה נאלץ בסופו של דבר להכריז על המרוץ לירח, וזה לא היה קורה. ומה שיפה אולי בעצם שהזכרת שהיו שש נחיתות מוצלחות על הירח, האחרונה בדצמבר 1972 של אפולו 17.
אני סופר עכשיו אותם, 11, 12.
13 לא נחתה.
13 לא מוצלחת, 11, 12, 14, 15, 16, 17, נכון?
כן, שש נחיתות מוישות, 12 בני אדם דרכו על הירח. אבל אחר כך הייתה עוד משימת אפולו אחת, הרבה פחות זכורה.
אחר כך?
כן. ביולי 1975... עדיין המלחמה הקרה בעיצומה, האמריקאים והרוסים עושים שיתוף פעולה מדהים, משימת אפולו סויוז, מה שנקרא ASTP, אפולו סויוז טסט פרוגרם, שחללית אפולו האחרונה וחללית סויוז נפגשים במסלול סביב כדור הארץ, חוברות זו לזו, שני הצוותים מתחבקים בחלל, למרות שזה עדיין, כמו שאמרתי, המלחמה הקרה בעיצומה על פני האדמה.
מאוד סימבולי.
ממש סימבולי, ההסכמה הייתה למשל, שני הצוותים למדו את השפה של השנייה, וההסכמה הייתה שהאמריקאים ידברו ברוסית, והרוסים ידברו באנגלית.
וואו.
היו המון מחוות יפות, כמובן הצוותים, כל אחד מהם נסע להתאמן במתקנים של המדינה השנייה, ובאמת שיתוף הפעולה הזה, חוץ מזה שהוא היה אולי סיום סימבולי של המלחמה הקרה בחלל, הוא גם סולל את הדרך לשיתופי הפעולה שיבוא אחר כך, מעבורות החלל הוגנות במיר אחרי התפרקות ברית המועצות, וכמובן תחנת החלל הבינלאומית שממשיכה לפעול עד היום בשיתוף פעולה בין שתי המעצמות האלה. אז זה מראה אולי שמצד אחד מלחמה נותנת פוש לתוכניות חלל ודוחפת אותן, אבל גם שלום יש לו את היתרונות שלו ואת ההישגים שהוא מביא איתו.
מדהים, ממש יפה. ואהבתי את מה שאמרת על קורוליוב, ואני אסיים ואני רק אגיד שאני לא יודע אם כולם מודעים לזה, אבל אילון מאסק הוא המהנדס הראשי של חברת ספייסיקס, שזה דבר מדהים. איתי נבו, תודה רבה 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 על השיחה המאוד מאוד מעניינת הזו.
העונג כולו שלי.
איזה כיף, תודה שבאת. אני רוצה להודות גם לאביעד מן הסופרמן, העורך סאונד שעוזר לנו עם הפודקאסט הזה. ולאיתי לאון, הדון קורלאון, שמעצב לנו את כל הפרקים, מעצב הבית של חברות החלל. תודה רבה גם לכם. תודה לבנט ענאל על כל הפרוף צ'קינג שהוא עושה. הוא בודק שכל מה שאנחנו אומרים באמת נכון, עד כמה שאפשר. ואתם חברים עדיין צריכים לתת לי איזשהו חרוז עם השם שלו. לא יכול להיות שאביעד מן הוא סופרמן, ואיתי לאון הוא דון קורלאון, ולבנט ענאל אין חרוז. אז קדימה, תעזרו לי למצוא חרוז. חברים, נשתמע בפרקים הבאים. אני אייל בן זאב, וזה על חלל. Gather round while I sing you of Werner von Braun, a man whose allegiance is ruled by expedience. Call him a Nazi, he won't even frown. Nazi schmazi, says Werner von Braun. Don't
say that he's hypocritical. Say rather that he's apolitical. Once the rockets are up, who cares where they come down? That's not my department, says Werner von Braun. Some have harsh words for this man of renown, but some think our attitude should be one of gratitude, like the widows and cripples in old London town, who owe their large pensions to Werner von Braun. You too may be a big hero, once you've learned to count backwards to zero. In German or English, I know how to count down. And I'm learning Chinese, says Werner von Braun.
אין במקום מספיק לשלוח שני בני אדם עם כל ההספקה והציוד שהם צריכים, והם גם לא בטוחים מספיק בביצועים שלה בשביל לשים בני אדם על החללית הזאת.
מה עבר להם בראש שדווקא צבים? כאילו רבק מכל החיות.
שאלה מצוינת.